אז ערב טוב לכם. מי נמצא כאן ושומע אותנו אולי פעם ראשונה? יש כאלה? אוקיי. אז ברוכים הבאים. היינו צריכים היום להמשיך את הנושא של השיעור הקודם, שהוא לדעתי מרתק שבעתיים מהשיעורים הקודמים שלנו עד עכשיו, שמענו בבחינה של הקדמה בעניין תורת הקבלה והקשר שלה לחיים הפרטיים שלנו. אבל התבקשתי כבר מהדרך, כבר כשהייתי בדרך, לשנות נושא ולדבר מענייני דיומה, מעניינים שקשורים במראות שלנו כרגע, ואיך אפשר לנסות להפחיד את החרדות בעניין וכל זה. אנחנו משנים כרגע נושא, נדבר על איזושהי סגולה שמופיעה במקורות שלנו, שיכולה גם להשפיע על הפסיכולוגיה הפנימית שלנו, ולהפחיד באופן משמעותי חרדות בכלל, ובפרט בעניינים כאלה, וגם באמת להשפיע על הגורל. כותב רבי נחמן ברסלב בספרו שיחות הר"ן, בשיחה מ"ו. אומר, אם אדם ייקח עכשיו כדור ויזרוק אותו בכוח למרחק מסוים, הוא יגיע לעשרות מטרים, אולי אפילו יותר, נכון? אבל אם נשתמש בכלי שנמצא גבוה יותר בקומת האדם, שזה בעצם כוח הדיבור, נכון שהפה שלנו נמצא גבוה יותר בקומת האדם, אז ודאי שנוכל להגיע עם הצעקה, עם הקול, הרבה יותר רחוק מאשר המרחק שזרקנו, נכון? אבל עם העיניים, נוכל לצפות הרבה יותר, מרחק הרבה יותר גדול מאשר הצעקה שלנו, נכון? אנחנו יכולים לראות את הירח. הצעקה שלנו לא נשמעת שם בירח. מעל העיניים יש לנו את כוח המחשבה, שאיתה אפשר להגיע הרבה יותר רחוק. את השיחה הזו אומר רבי נחמן ברסלב בעניין כוח המחשבה, ואומר שעם המחשבה אפשר להגיע רחוק מאוד מאוד. מה הכוונה? בכוח ההשפעה שיש לנו על נסיבות החיים, אפשר להשפיע בכל מיני מסלולים. אתה מסדר לנו את הכל, יוסי? יש פה אקו כזה, כן? יש לנו כמה מסלולים להשפיע על הגורל שלנו. מסלול אחד, הנמוך ביותר, רב עוצמה, אבל הנמוך ביותר, בעצם המעשים, הידיים. הכוח שיש לנו, נכון? הפעולות, הפרקטיקה, הקואוצ'ינג, הצבת מטרות, יעדים, להתמקד בעיקר, לא בתפל, לנהל את הזמן, לחדד את הגרזן. המעשים שלנו ודאי משפיעים על איכות החיים, על הגורל, על נסיבות החיים. אבל יש כוח שאם תשתמש בו כמו שצריך, הוא בוודאי ישפיע רחוק יותר בעתיד וחזק יותר על נסיבות החיים, והוא כוח הדיבור. אנחנו רואים שאדם, אפילו ברמה הסוציולוגית הפשוטה, אדם יכול לומר איזה מילה, לעשות בלגן שלם בכיתה, נכון? והבלגן הזה מגיע למרחקים, שיוצרים מרחקים, והוא בעצם יכול לשגע מדינה שלמה רק בכוח הדיבור. כך גם בהשפעה הרוחנית על נסיבות ועל מזל בחיים. מעל כוח הדיבור יש לנו את כוח המחשבה. בכוח המחשבה, לא רק בגלל שמחשבה יאם לכל הפעולות, שאם אני חושב דברים טובים, ממילא היו לי בחירות טובות ופעולות מוצלחות יותר, אלא המחשבה כשלעצמה ככוח סגולי, תשפיע על נסיבות החיים, על הגורל, על המזל, יותר מהמעשים ויותר מהדיבורים. כך שיש כוח בדיבור לשינון מסוים, לתפילות, לברכות, לאיחולים, אבל יותר גבוה מזה זה הכוח של המחשבות. אמרנו שרבי נחמן ברסלב מזהיר בספרו שיחות הר"ן, שאם אדם עוסק עכשיו בלימוד, אפילו לימוד של מצווה מבחינתנו, לימוד תורה, אבל בלימוד הזה יש הרבה מאוד פסוקים של נבואות זעם. זה נקרא מילי דפורענות, העניינים של פורענות. הלכות אבלות למשל. והוא מעיין במחשבות שלו בתוך דינים של אבלות. אומר רבי נחמן ברסלב, תלמד את זה, אבל תדלג שם יחסית יותר מהר. אל תתעכב שם יותר מדי. למה? כי למחשבה יש תוקף גדול. כך הוא כותב בשיחה הזו, בשיחות הר"ן. רגע, אבל אני כשאני עכשיו לומד הלכות אבלות, בוא נאמר, אני לא מתכוון למשוך נסיבות לא טובות לחיים. אני סך הכל משנן לימוד שהוא מצווה, ואולי אפילו, אולי המצווה הזו אמורה אפילו להגן עליי, בכל אופן. כוח המחשבה הוא כזה חזק, אומר רבי נחמן ברסלב, שכשאתה לומד דינים כאלה, תשתדל לדלג שם מהר. מפה אמרתי לכם שאני מקיש קל וחומר, הדברים החיוביים. אם במקום שאני לא מתכוון למשוך דברים רעים ונסיבות רעות, סתם לומד. המחשבות שלא התכוונתי אליהן באמת, בכוחן להזיז את הנסיבות, להשפיע על תודעה של אנשים, להזיז דברים, לא כל שכן שמדובר, מצב שאתה נכנס נניח לחדר, ובאופן יזום אתה עושה מחשבות חיוביות על מנת ליצור מציאות טובה בחיים, דבר זה ודאי צריך לפעול. כי כל דבר שניתן בו אנרגיה, מיקוד ותשומת לב, יתחיל לאט לאט להופיע בחיים שלנו. לכן כותב רבי נחמן בספרו ליקוטי מוהר"ן בשיחה נון ג' בחלק השני, גודל יקרת המחשבה נודע לי אתה. שהמחשבה יקרה מאוד מאוד, שממחשבה נעשים דברים שלמים ממש שיש להם קיום. זאת מחשבה שעוברת עכשיו בתודעה, זה מציאות פיזית, רק במצב של התחוללות, עוד לא ראינו אותה, אבל זה אוטוטו התגשם בחיים שלנו. עוד אומרים המקובלים שמחשבה שעוברת אצלי בתודעה יוצרת כוח רוחני. אומר על זה ספר הזוהר, לת ראות התווה דהתאביד. אין אפילו רצון, לא הוצאתי לפועל עדיין, רצון, רציתי במחשבה משהו מסוים, הדבר הזה לא הולך לאיבוד, הוא יוצר איזשהו כוח רוחני. והכוח הרוחני הזה מסתובב עכשיו בעולם ויש לו תשוקה אחת. מתי אני מתלבש לך בתוך החיים באיזושהי חוויה, באיזושהי סיטואציה. כל שכן זרם קבוע של מחשבות. רק מה אומרים המקובלים? היות ובתודעה שלנו יש כל עשרות אלפי מחשבות ביום, והן סותרות אחת את השנייה, רוצים בהתחלה שפע אבל חושבים גם על עוני, רוצים להצליח אבל חושבים גם על כישלון, אז המחשבות מאוד מעובבות, לכן התוצאות מאוד מאוד מעורפלות. אבל אם באמת אני אחזק את המחשבה שלי במחשבה חזקה ותקיפה מאוד, רבי נחמן קורא לזה להיחזק ויגבר מחשבתו, זה ישפיע על ממון, כמו שהוא כותב, על בריאות, על נסיבות החיים, על מזל ועוד. מובא בספריו של רבי נחמן ברסלב, שהייתה איזושהי אישה אחת שהייתה מפלת נפלים. בעלה ראה שהיא מפלת נפלים כל הזמן, והייתה איזושהי פעם אחת ששוב פעם היא הייתה בהיריון, והייתה שם, היו שם את אותם סממנים לקראת חלילה, הפלה, אז הוא רץ לאחד התלמידים של רבי נחמן ברסלב. אמר לו, מה עושים? אני מפחד. לו, קודם כל, תדאג לדבר אחד. הרבי לימד אותנו, כך הוא אומר לו, שעם המוח פועלים פעולות במציאות. אז תסיט את המחשבות השליליות ולך ותחשוב מחשבות של ביטחון שוודאי הכל יסתדר כאן. הוא באמת ישב ועשה מה שעשה, והוא השפיע על העובר, השפיע על הגורל של אשתו, וברוך השם לא קרה כלום. כך שמחשבות, לא רק שהן משפיעות, למרחוק ועל נסיבות החיים ברמה המטאפיזית, מעבר לגבול הפיזי, אנחנו לא משפיעים רק בחדר הזה כאן, משפיעים בהרבה מאוד מקומות, כל שכן זרם של מחשבות. יותר חזק מזה, אמונות. יש לנו כל מיני תיקיות בתודעה שלנו לגבי החיים. יש לנו אמונות לגבי ממון, אמונות לגבי מה זה חיים, נסיבות החיים, מזל, בני זוג, ילדים וכו'. האמונות הללו בכוחן להכתיב ממש את הגורל שלנו. כאן אני רוצה לגעת, אחרי ההקדמה הזו, באיזושהי סגולה שעוסקת בכוח המחשבה, שמופיעה אצלנו ביהדות, בתנך, בתורת הפשט, וכל שכן בתורת הסוד, שמבטיחים לנו שם, אם רק נחשוב בדרך מסוימת, מובטח לנו, אנחנו נראה עוד מעט מה, אני אצטט את הדברים, אשתדל במדויק, אנחנו הופכים באותם רגעים, כשאנחנו משננים את הסגולה הזו, להיות ברי מזל של ממש, וגם אם חלילה נגזרה גזרה באותה שנייה על אותו אדם, הוא מבטל אותה. הסגולה הזו שוב פעם עוסקת בכוח המחשבה. הסגולה הזו כתובה בספר שנקרא נפש החיים, ספר שעוסק ממש בתורת הסוד, והיא אומרת כך, ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, לבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים שלא ישלטו בו ולא יעשו בו שום רושם כלל ועיקר. איזה יופי של הבטחה. שלא ישלטו בו ולא יעשו בו שום רושם כלל ועיקר. מה זה רצונות של אחרים? אז מובא אצלנו במקורות שזה רצון של הרצון של השופט, של השוטר, של אפילו של מציאויות של כמו חיידקים, אם זה מזל, אם זה נשמות של נפטרים אפילו. עין הרע, כל כוח שפועל בסובב אותך, לא יצליח להזיק לך, אם תעשה זה כמו שצריך. שוב פעם, באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, לבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים, שלא ישלטו בו ולא יעשו בו שום רושם כלל ועיקר. כמה אנשים באים מצב ואומרים, תשמע, נראה לי שמישהו סתם לי את המזל. מישהו עשה לי עין הרע. יש פה איזה מישהו שסתם שם לי רגליים בעבודה. אתה בעצם מושפע מהפעולות של האחרים, במחשבה שלהם, בדיבור שלהם, או במעשה שלהם. איך אפשר ליצור מצב שלאט לאט הנסיבות יסתדרו לטובתנו, ונהפוך ממש לברי מזל? אז הוא כותב את ההמשך. כשהאדם קובע בליבו, נשאר רגע פסיק, זוכרים בהרצאות הקודמות שציירנו כאן את החלל הפנוי, שבתוכו נוצרו והשתלשלו כל העולמות, ואמרנו שהחלל הפנוי הזה שבו נבראו כל העולמות, מהעולם שלנו, עולם העשייה, ועולם היצירה, והבריאה, והאצילות, וכל העולמות והמציאויות שיש בכל העולמות כולם, כולם נוצרו בתוך דבר כזה שנקרא חלל פנוי, נכון? החלל הזה, במיקרוגרפיה, נמצא גם בלב שלנו, ועל זה אומר דוד המלך בתהילים, ליבי חלל בקרבי. כך שמסביר רבי נחמן ברסלב בתורה שעוסקת בעניין הלב, שהלב הוא צייר של העולמות, שמה שמתחולל אצלך בלב, מתחולל בכל העולמות כולם. הלב הוא צייר של העולמות, לכן אם אדם חושב מחשבות רעות, הוא כותב שם, הוא מקלקל את כל העולמות כולם, לא רק את הרגשות שלו, את הפיזיולוגיה שלו. מחשבה בעצם פועלת בכל הקומות. כשהאדם קובע בליבו, כך ממשיכה הסגולה, אני הולך לקבוע פה משהו שהוא בעצם יהפוך למציאות האוניברסלית בהשגחה הפרטית עליי. כשהאדם קובע בליבו, הלא השם הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו התברך, שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל. מה פירוש השם הוא האלוקים האמיתי? השם הכוונה היא ליוד קי וו קי. שם הוויה בין ארבע אותיות. זוכרים כמה עולמות ציירנו כאן על לוח על פי תורת הקבלה? יש לנו את עולם העשייה, זה עולם החומר עם כל היצורים שבו, כולל כל הגלקסיות, עולם העשייה. זה עולם אחד. מעליו יש את עולם היצירה. מעליו אומרים המקובלים עולם שנקרא בריאה ועולם האצילות. ארבע עולמות. ארבעת העולמות האלה נבראו בשם הזה שנקרא י' כו' כ'. דימנו גם על עולם שנקרא האדם קדמון. העולם הזה נברא בקוץ שמופיע על האות י'. זאת אומרת, י' כו' כ', בשם הזה נבראו כל העולמות, הספירות, המציאויות. זה שם שבו בעצם, זה היצור הראשון, סליחה, זה השם הראשון שנברא בעולמות, וממנו השתלשל הכל. כך שכל הבריאים וההנהגות הם תחת כוח והנהגה של י' כו' כ'. ואם אני עושה איזושהי עבודה פנימית, מנטלית, וקובע בלב שלי, יש רק כוח אחד שהוא באמת המחליט היחיד על כל הפעולות שבעולם, בדומם, צומח, חי, מדבר, רוחניים וגשמיים, יש רק כוח אחד שבאמת מזיז ומניע ומפעיל, וחוץ ממנו באמת אין עוד שום כוח אחר. מה זאת אומרת אין שום כוח אחר? אתה רואה שיש פה עכשיו שופט, יש פה איזה חיה מסוימת, יש פה מציאויות. תאמרו לי אתם, מה הכוונה אין שום כוח בעולם? יש כוחות, יש מלאכים, יש שופטים, יש אנשים. מה פירוש אין שום כוח בעולם? אלא כל הכוחות מקבלים חיות והפעלה מכוח אחד בלבד. מי זה הכוח הזה? י' כו' כ'. זה יסוד תורת הקבלה. כל העולמות, הכוחות וכולי, י' כו' כ'. אז אם אני עכשיו רואה שיש פה חשמל, על פי מה שאומרת הקבלה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה הכוונה? זה לא שהוא יצר מציאות שנקראת שולחן, ואז הוא עזב את השולחן, והשולחן הוא עומד בפני עצמו. אלא ואתה מחיה את כולם, לא החיית. הוא כל רגע מחדש מנשים את כל הדוממים שבעולם, ואם הוא שנייה אחת מסיר את השגחתו, הם מתעדים ונעלמים. זאת אומרת, במבנה האטומי שלהם הם לא יישארו תמיד באותו מצב, הם פשוט יתעדו ויעלמו. וכך הוא כל שנייה מחדש מחיה את כל הצמחים, ואת כל החיים, ואת כל בני האדם, ואת כל הכוחות כולם. כל רגע מחדש. באמת הוא נתן להם אפשרות בחירה לאנשים. זה נראה שכל אחד יכול לעשות לי מה שהוא רוצה. אבל באמת בשורש האמיתי, אף אחד בעולם לא יכול להטיב לך, או להזיק לך מבלי רשותו. ייתכן שיקרה לי משהו מבלי רשותו? אין דבר כזה ביהדות. אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שלא מכריזים עליו מלמעלה. זאת אומרת, אתה עכשיו מושגח על ידי איזשהו כוח שנקרא י' כו' כ', זה בעצם הבורא שיצר את כל העולמות והבריאים. הוא המחליט היחיד באמת בפנימיות הדברים, ושום דבר לא קורה לי בחיי הפרטיים מבלי רשותו. אז מה פירוש אין עוד מלבדו? תראו לעצמכם, אדם עכשיו שומע איזושהי דפיקה בדלת, פותח את הדלת, רואה איזשהו שליח, אומר לו שלום, אני מהעירייה, יש לך פה כנס בקשר לבוא נאמר ארנונה. אתם עכשיו עומדים מהצד ורואים את השליח מדבר עם השכן שלכם. והשכן שלכם כל כך כועס, אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? איך אתה מעז לבוא ולתת כנס לאדם עני כמוני? תתבייש לך, יש פה ילדים בבית, אין מה לאכול, והוא כועס עליו, מלא בזעם. אתה אומר לעצמך, אני חייב לעזור לשכן, מסכן. הוא חושב שהסיבה לכנס זה מי? זה השליח. והשליח מנסה להסביר לו, תקשיב, אני באמת, באמת רק שליח. זאת אומרת, אם אני לא הייתי עובד בעל העבודה היום, זה היה בדרך מישהו אחר לגמרי. יש לנו אלפי שליחים. אבל השורש באמת זה, בוא נאמר, ראש העיר, הוא האחראי לזה. אז על מי בעצם לכאורה אתה צריך לכעוס? ראש העיר, נכון? כי אין קשר לשליח. אם השליח הזה לא היה היום, זה היה בדרך מישהו אחר. אם לא היום, אז מחר. אז בעצם אין שום כוח לשליחים, הם רק מקבלים פקודה ועושים את מה שהם עושים. הפקודה לפעמים בצורה מודעת, לפעמים אתה מונע מפקודות בצורה לא מודעת. כך אין שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל, זה המשך הסגולה, הכל מלא אחדותו הפשוט. הכל זה אחד. מה פירוש הכל זה אחד? כל התנועות וכל הפעולות וכל הבחירות וכל הרצונות, זה בעצם יש כוח אחד שמפעיל אותם כל רגע בחוכמה אינסופית עליונה נשגבת מהבינה שלנו. וזה רק אחד שעושה את זה. י' כ' ו' כ', זה הכל. עכשיו, י' כ' ו' כ' הזה, השם, הוא קשר את ההנהגות שבבריאה בתודעה שלנו. זאת אומרת, כדי שנפעיל הנהגה של רחמים, של דין, של חסד, הוא צריך לכאורה את העזרה שלך, כי אתה שותף שלו. יש כאן רעש מסוים. אולי זה על פליי. אוקיי. זאת אומרת, הוא קשר את ההנהגות שבבריאה בתודעה שלנו, ובפעולות שאנחנו עושים במחשבה, אנחנו בעצם משנים ממש הנהגות. אלא אם כן פתאום הוא עושה הנהגה אחרת ומחליט לפרק את הכל. אבל בטבע ההנהגות שבעולם, לפי המחשבות שלנו, כך מנהיגים אותנו. כך קיבלתי מרבי, כותב רבי יעקב יוסף מפולניה, אחד מגדולי החסידות, שכפי מחשבתו של האדם, כך העולמות העומדים עליו, וכן המעשים הבאים לפניו. כפי מחשבתו של האדם. זוכרים את משל ה-GPS. עכשיו, אם אני ממשיך את הסגולה, כשהאדם קובע בליבו, דווקא בתוך הצייר של העולמות, הלא השם הוא האלוקים האמיתי. זה הכוח האמיתי היחיד. אין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל. הכל מלא אחדותו הפשוט. לשון הסגולה ממשיכה במעין הדרכה מעשית. מה אתה עוד צריך לעשות? כותב כך. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח על שום כוח ורצון שבעולם. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, הוא עושה מין עבודה פנימית, ואינו משגיח על שום כוח ורצון שבעולם. הוא משעבד ומדבק תוהר לבבו לאדון היחיד ברוך הוא. שוב, הוא מסיים בהבטחה, כן הוא יתברך, יספיק שיתבטלו מעליו כל דינים ורצונות שבעולם. בעצם יש פה סגולה שאומרת לך, תחשוב באמת על המציאות הפנימית הנסתרת שהיא זו שבאמת קיימת בעולם. למרות שזה נראה על עיני הבשר שלנו שיש פה כל מיני פירודים, יש פה כוחות שונים שפועלים, יכולים להטיב לי או להזיק לי, יש לכאורה טילים, יש אנשים שרוצים לעזור, אבל בסופו של דבר הכל זה זרועות שלו. הוא מחיה את כולם כל רגע מחדש. ושום חפץ או אדם או כוח בעולם לא יכול להטיב לי או להזיק לי מבלי רשותו, ואתה מחיה את כולם. בכל יום תמיד מחדש את המעשה של בראשית. עכשיו, אם אני קובע את המציאות האמיתית הזו חזק, חזק בתוך הלב, מה קורה? אני בעצם מונהג פתאום תחת הנהגה כזו שאין רשות לשום כוח לבוא ולהזיק לי. אבל אם במיצג הפנימי בתודעה שלי, אני מקטין את היוד כווקה. זה קורה לנו גם אם אנחנו לא חושבים על זה, מספיק שאנחנו דואגים, מפחדים, מה קורה? הדאגה תופסת מקום אצלך בתודעה, במיצג הפנימי, והיא גדלה. אז היוד כווקה, המציאות הזאת פשוט נעלמת שם לגלקסיות. אומר, יש אלוקים, אבל אני מת מפחד, כי אלוקים שם מאוד מאוד רחוק. עכשיו, כל פחד שמתרחש אצלנו בלב, זה לא בגלל מה שקורה בחוץ, אלא בגלל דבר שקוראים לו מיצג פנימי. כשאתה עכשיו רואה עכבר, איך אתה מגיב? זה לא מראה הכי מלבב אולי, אבל אתה ודאי לא עושה איזושהי קפיצת בורג ככה לשולחן וצורח ככה שכל הבניין יחשוב שיש אזעקה, נכון? אצל נשים מסוימות זה כן ככה. אולי אצל גם גברים, אבל אצל הרוב זה בדרך כלל אצל נשים. יש לי חבר שכשאשתו צורחת ועומדת על השולחן, הוא יודע שיש עכבר בבית והוא צריך לקחת את כל השבעה ילדים שלו לעבור, לגור עכשיו אצל חמותו ליום יומיים, עד שהוא לא מראה לאשתו את העכבר הזה מת, היא יכולה לשכוח מהבית. למה? בגלל שהעכבר, זה לא בגלל העכבר, הרי אתה יצור הרבה יותר אינטליגנטי מהעכבר, אתה חזק, אתה יכול לזרוק דברים, אתה גדול, הוא מפחד ממך. אלא אצל נשים, במיצג הפנימי, עכבר בדרך כלל תופס מקום יותר גדול. אם היינו יכולים לראות מה הסרטון המהיר שעובר בראש של האישה כשהיא רואה נניח עכבר, היינו רואים שהיא רואה בעצם טנק מרכבה סימן 4. זה מה שקורה שם בדרך כלל. משהו כזה גדול שעובר במהירות במיצג הפנימי ומעביר לתת מודע מסר אל המערכת הלימבית של הרגשות ואל גזע המוח, יש פה סכנה! עכשיו, גזע המוח שם למטה, אין לו מושג מה קורה שם בחוץ בעולם. מה קורה בחוץ בעולם זה מאוד מאוד מאורפן מבחינתו. הוא אומר, אני מקבל את המסרים ממך, מהמודע. מה שתעביר זה מה שאני עושה. אז אם העין שלה נתקלה באכבר, היא רואה את זה בפירושים, במסנים שלה, בתודעה, היא מגדילה את זה מאוד, כי כך היא ראתה שאימא שלה מגיבה או משהו כזה. ההגדלה הזו מעבירה מסר אל מוח הגזע, סכנת חיים. ואז יש שם את תגובת הילחם או ברח. מוח הגזע מזרים דם לידיים, האישונים מתרחבים, אדרנלי, בלוטת האדרנל, הכל לחץ, נכון? למה? לא בגלל מה שקרה במציאות. בגלל המסננים והפילטרים האינדיבידואליים שלה, זה הכל. עכשיו, אם באמת ניקח אישה, ומצא איתה תרגיל מסוים, תרגיל טיפולי מעולם ה-NLP, יש סיכוי מאוד שכשהיא תראה מחר עכבר, היא לא תקפוץ על השולחן. היא לא תאהב את זה, אבל נפחית את החרדה. אחרי שהבנו שהחרדה היא לא מהעכבר, וגם לא מהטיל, היא מהמיצג הפנימי, יש אחד שרועד, יש השני שהוא קצת פחות מפחד. למה? לא בגלל הנסיבה החיצונית, בגלל הפילטרים האישיים שלך. ניקח את אותה אישה, ובזה אני יכול באמת להתגאות בהישג של פרס נובל, להתגאות במרכאות. לקחת אישה ולגמול אותה מפחד של עכבר, זה לא פשוט. ישבתי עם אותו חבר, עם אשתו, בסדרה של פגישות, ואחד הדברים שעשינו, אחד מיני רבים, ביקש ממנה לעצום את העיניים, ולהתחיל לשנות את המיצג הפנימי לגבי עכבר. איך עושים את התכנות הזה? בקשים מהאדם לעצום את העיניים, לראות את התמונה של הדבר שמצער אותו. עכבר, ג'וק, או הבוס שצועק עליו, כמו שצעק עליו. כשהוא רואה את התמונה הזו מול עיניו, היות והתת מודע לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, התמונה הזו שוב פעם מעוררת רגשות לא נעימים. כי זיכרון יכניס אותך למצב רוח נפלא או גרוע, למרות שעכשיו לא קרה כלום, נכון? אתה נזכר במה שהיה ופתאום יש רעידות בידיים וכעס ואני אראה לו מה זה, אבל לא קרה כלום, זה קרה לפני שנה. כן, אבל נזכרתי. אדם נמצא במקום שהוא חושב. אתה נזכר בחוויה טובה, פתאום אשתך רואה אותך מחייך. מה קרה? מה אתה צוחק? נזכרתי במשהו. אז הזיכרון משפיע על מערכת העצבים, נכון? היא יוצאת את העיניים ורואה את התמונה של העכבר. אני שואל, את רואה את התמונה הזו בגדול או בקטן? בדרך כלל היא תאמר, בגודל מסוים, אולי זה גדול, גודל מסוים, אוקיי. יכולה בבקשה להפוך את התמונה הזו במיצג הפנימי שאת רואה אותה עכשיו מצבעוני לשחור לבן? היא אומרת, כן. האם תמונה כזאת תשפיע קצת פחות על הרגשות? מה אתם אומרים? כן. מבטיח, תנסו את זה, קחו איזו תמונה מרגשת או תמונה מצערת. איך שהיא, ותהפכו אותה מצבעוני לשחור לבן, תראו מה יקרה. זה משפיע על הרגש. אם היא תגדיל את התמונה הזו, זה ישפיע על הרגשות של הפחד. אם היא תחשיך את התמונה, תעמעם אותה לפי ההוראות שלי, ותקטין אותה לאט לאט, קטן, 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 עד רמה של אפונה שפשוט מתמוססת ונעלמת, שהיא סיימה, היא אומרת לי, סיימתי, היא אומרת, עוד פעם, תגדילי בבקשה את התמונה מול העיניים, תחשיכי, תעמעמי, תקטיני עד אפונה מתמוסס. סיימתי, עוד פעם, כך עושים את זה 12-13 פעמים. מה בעצם מרגיל לי את המוח? לתת, אנחנו בעצם משנים את הפילטרים, את המסננים, איזה משמעות לתת לדבר החיצוני שנקרא עכבר. מי שינסה את זה על איזה תמונה של בוס שצייר אותו, או מישהו שצעק עליו ופגע בו, איזה שוטר שאמר לו איזה משהו שפגע בו והולך עם זה כמה שעות, ייקח את התמונה עם התנועה או את התמונה העומדת של הסיטואציה, ופשוט יקטין אותה, יקטין אותה וימוסס אותה ויעשה את זה כמה פעמים, יש פתאום יש שינוי ברגשות, כי העברת מסר לגזע המוח שבעצם מפעיל את כל הפיזיולוגיה שלך. עובר מסר אחר לגמרי. זוכרים את אפקט דודה מונירה? היא לא יודעת מה קורה שם בחוץ, מה שתעביר את המסר, כך זה מלווד את הרגשות שלה. כך שאם אני עושה את זה כמה פעמים, נתתי למוח הוראה. אותה אישה עשתה את זה שלושה ארבעה ימים. אמר לי אותו חבר בכולל, תדע לך, אשתי רואה עכברים, היא מפחדת, היא נבהלת. אתה יודע אבל איזה הבדל תהומי יש? אחרי שלושה ארבעה ימים של עבודה שלה עם עצמה, היא רואה את העכבר, אמא, והיא מקללת וצועקת, אבל זה קודם כל לא עוברים לבית אחר, זה כבר שיפור גדול. עכשיו, עדיין שאם היא תמשיך יותר, אולי לאט לאט היא תהיה יחסית אדישה לעכבר שעובר, כמו שאולי אתה אדיש. אבל הפחד הוא לא מהטיל, עם כל זה שיש סכנה גדולה, כן? הוא לא מהעכבר או מהג'וק, הוא מהמיצג הפנימי על הנסיבה, בכלל איכות החיים. לא הנסיבות, אלא הפילטרים הפנימיים שלנו, נקודה. מי שהגיע עכשיו, אנחנו רק מודיעים, היה צריך להיות פה היום נושא אחר לגמרי, אבל ביקשו מאיתנו מהדרך, וגם כשנכנסנו לדבר קצת על הנושא של חרדות, ובכל מה שקשור למצב של היום. אז אנחנו שינינו את ההרצאה, אוקיי? היו אנשים שהבטחתי להם נושא מסוים וזה השתנה. יוצא שלא העכבר הוא זה שמפחיד ולא הג'וק ולא שום נסיבה חיצונית, אלא המסננים האינדיבידואליים שלי. נחזור לסגולת האין עוד מלבדו. שאדם עכשיו נותן יותר מדי תשומת לב וחשבון לשופט. הוא במיצג הפנימי שם אותו במרכז וכנראה מגדיל אותו. אם אתה מפחד ועושה יותר מדי חשבון, זה אומר שכרגע הוא תופס אצלך את המרכז של הבמה בתודעה. זה יכול להיות השופט, האדם, הנסיבה האחרת, הסיטואציה, האתגר, המשימה של הניקיון בבית, לא משנה מה. אם זה גורם לעצלות, לפחד או למוטיבציה וכולי, זה רק המיצג הפנימי. כך זה אצל עצלנים אגב. חוקרי ה-NLP מוכיחים שאתה אומר נניח לאדם עצלן, בוא נעשה פעילות גופנית. אני אומר לך, איפה עכשיו פעילות גופנית? על מה אתה מדבר? ואצלך זה יאללה, בוא נעשה את זה בשניות. בוא נעשה את זה. מה ההבדל? אז העצלן, אומרים חוקר NLP, המשימה הזו אצלו במיצג הפנימי נראית מאוד מאוד גדולה. מה שגורם לו להתעצל זה לא ללכת לארון, לקחת את נעלי הספורט, להחליף בגדים ולצאת, אלא המיצג הפנימי של הפעולה הזו, רק בגלל זה הוא עצלן. כך שאפשר לקחת אדם שסובל מתופעה של דחיינות, ממשימה מאוד מסוימת, זה הרמות הכביסה בבית, זה תהליך מסוים של ניקוי, או פעילות גופנית, או ללמוד למבחן מסוים, ופשוט לקחת את העצלות הזו, ולהעביר מסר אחר לגזע המוח. גזע המוח שלנו מקבל מסרים, ורק על פיהם הוא פועל. הוא אין לו מושג מה באמת קורה בחוץ. כך שאם אני יושב עכשיו בבית, אני שומע דפיקה בדלת, נפתח את הדלת ומגיע פולש זר. מי זה הפולש הזר הזה? דוד שלי, אורי, נניח, כן? החלק שלי שנקרא מודע יודע, זה דוד אורי. אבל החלק שנמצא בגזע המוח, לא יודע מה זה דוד, או שכן, או חבר, או בוס. הוא יודע שזה או אדם שצריך להילחם בו, או אדם שצריך לברוח ממנו, או אדם שאוהב אותי, או אדם שאני אוהב אותו. אלה ארבעת הקטלוגים שלו, של גזע המוח. עכשיו, ברגע שהעין שלי תופס בתמונה את דוד אורי, זה קורה במאית השנייה, עובר מסר למוח מהמודע אל המערכת הלימבית של הרגשות ולמטה על גזע המוח, האם, כך שואל גזע המוח במהירות, האם האדם הזה בעבר היה איתך באיזושהי חוויה בחיים? התשובה היא כן. אוקיי. האם האדם הזה פעם היה קשור באיזושהי חוויה של סכנה ופחד? לא. שאלה שלישית, האם האדם הזה בעבר היה באיזושהי חוויה נעימה איתך? כן. קנה לי פעם איזה מתנה, אני יודע, משהו כזה. ואז יש פתאום איזושהי הרגשה טובה, והתוצאה היא, דוד אורי, מה שלומך? מה אני בוא בעוד שנעשה לך כוס קפה? התגובה הזו היא תוצאה של איזשהו פילטר פנימי, נכון? לעומת זאת, נכנס עכשיו דוד משה. איכשהו נכנס, יש הרגשה רעה בלב, אתה רוצה לברוח מהמקום. למרות שאתמול הוא הביא לך מתנות והוא עזר לך, מה קרה? למה אתה רוצה לברוח משם? אתה מרגיש לא נעים. כי כשהעין שלי רואה את דוד משה, גזע המוח, מה שואל, האם זה אדם צריך להילחם בו? לברוח ממנו, לאהוב אותו, אוהב אותי. סיבה חיצונית, אלא המסננים האינדיבידואליים שלי. נחזור לסגולת האין עוד מלבדו. שאדם עכשיו נותן יותר מדי תשומת לב וחשבון לשופט. הוא במיצג הפנימי שם אותו במרכז וכנראה מגדיל אותו. אם אתה מפחד ועושה יותר מדי חשבון, זה אומר שכרגע הוא תופס אצלך את המרכז של הבמה בתודעה.
זה יכול להיות השופט, האדם, הנסיבה האחרת, הסיטואציה, האתגר, המשימה של הניקיון בבית, לא משנה מה. אם זה גורם לעצלות, לפחד, או למוטיבציה וכולי, זה רק המיצג הפנימי. כך זה אצל עצלנים אגב. חוקרי NLP מוכיחים, שאתה אומר נניח לאדם עצלן, בוא נעשה פעילות גופנית. אומר לך, איפה עכשיו פעילות גופנית? על מה אתה מדבר? ואצלך זה יאללה, בוא נעשה את זה בשניות. בוא נעשה את זה. מה ההבדל? אז העצלן, אומרים חוקר NLP, המשימה הזו אצלו במיצג הפנימי נראית מאוד מאוד גדולה. מה שגורם לו להתעצל זה לא ללכת לארון, לקחת את נעלי הספורט, להחליף גדים ולצאת, אלא המיצג הפנימי של הפעולה הזו, רק בגלל זה הוא עצלן. כך שאפשר לקחת אדם שסובל מתופעה של דחיינות, ממשימה מאוד מסוימת, זה ערימות הכביסה בבית, זה תהליך מסוים של ניקוי, או פעילות גופנית, או ללמוד למבחן מסוים, ופשוט לקחת את העצלות הזו, ולהעביר מסר אחר לגזע המוח. גזע המוח שלנו מקבל מסרים, ורק על פיהם הוא פועל. הוא אין לו מושג מה באמת קורה בחוץ. כך שאם אני יושב עכשיו בבית, שומע דפיקה בדלת, נפתח את הדלת ומגיע פולש זר. מי זה הפולש הזר הזה? דוד שלי, אורי, נניח, כן? החלק שלי שנקרא מודע יודע, זה דוד אורי. אבל החלק שנמצא בגזע המוח, לא יודע מה זה דוד, או שכן, או חבר, או בוס. הוא יודע שזה או אדם שצריך להילחם בו, או אדם שצריך לברוח ממנו, או אדם שאוהב אותי, או אדם שאני אוהב אותו. אלה ארבעת הקטלוגים שלו, של גזע המוח. עכשיו, ברגע שהעין שלי תופסת בתמונה את דוד אורי, זה קורה במאית השנייה, עובר מסר אל המוח מהמודע, אל המערכת הלימבית של הרגשות, ולמטה אל גזע המוח, האם, כך שואל גזע המוח במהירות, האם האדם הזה בעבר היה איתך באיזושהי חוויה בחיים? התשובה היא כן. אוקיי. האם האדם הזה פעם היה קשור באיזושהי חוויה של סכנה ופחד? לא. שאלה שלישית, האם האדם הזה בעבר היה באיזושהי חוויה נעימה איתך? כן. קנה לי פעם איזה מתנה, אני יודע, משהו כזה. ואז יש פתאום איזושהי הרגשה טובה, והתוצאה היא, דוד אורי, מה שלומך? מה אני בוא שנעשה לך כוס קפה? התגובה הזו היא תוצאה של איזשהו פילטר פנימי, נכון? לעומת זאת, נכנס עכשיו דוד משה. איכשהו נכנס, יש הרגשה רעה בלב, אתה רוצה לברוח מהמקום. למרות שאתמול הוא הביא לך מתנות והוא עזר לך, מה קרה? למה אתה רוצה לברוח משם? אתה מרגיש לא נעים. כי כשהעין שלי רואה את דוד משה, גזע המוח, מה שואל, האם זה אדם צריך להילחם בו? לברוח ממנו, לאהוב אותו, אוהב אותי. העין הזו תופסת, מעבירה את המסר פנימה ונשאלת שאלה, האם זה אדם שהייתה איתו היכרות בעבר? כן. האם זה אדם שהייתה איתו היכרות של מתיחות? כן. אז הגזע המוח מעביר את ההוראה למערכת הלימבית, תברח. עכשיו, אתה לא ילד קטן, ילד קטן באמת היה בורח. מה אתה עושה? אילן, מה נשמע? אתה לא מאיר לו פנים. כך לבד, כל בסדר. תרגיש חופשי, אתה בבית שלך. תשמע, אני צריך ללכת עוד מעט. כל התגובה הייתה מאיפה? בכלל מהתת מודע. למה מסכן דוד משה הזה, הוא בא לשמור עליך כשאימא שלך הלכה ללידה נוספת בבית החולים. ואתה פחדת, חווית את חרדת הנטישה, וקישרת את החרדה של הנטישה עם הנוכחות של דוד משה. מעכשיו, כל פעם שהוא יופיע, גזע המוח יאמר לך, סכנה. צריך משמעת עצמית מאוד גבוהה כדי להאיר לו פנים. יש כאלה שמתגברים על זה. המיצג הפנימי, רק הוא קובע את הרגשות וממילא את הבחירות והפעולות. רק המיצג הפנימי. כך שעכשיו יש אזעקה. חלילה, כן? יש לכל אחד מאיתנו את המסננים משלו. האם המסנן שלי מעביר איזשהו מסר? זה תלוי. יכול להיות שאתה ראית פעם חדשות וראית איזה מראה מסוים הוא נחקק אצלך בגלל הרגישות הספציפית שלך. או שמעת פעם משהו מישהו, הצליל עצמו מלא לך קונוטציה ממלחמת המפרץ. המיצג הפנימי הזה מעביר מסר לגזע המוח, סכנה, תברח, ואז אתה רואה איזושהי רעידה בגוף, או פחד, או פוביה, או משהו מוציא את הבן אדם מכלל שליטה. מה הדבר שבאמת עושה את זה? אך ורק המיצג הפנימי. סגולת העדות בלבדו באה ובעצם אומר לך, כשאתה משנה את המיצגים הפנימיים שלך בהיר וחזק, בצורה בהירה וחזקה, לא רק שתשנה את הפסיכולוגיה הפנימית ותתחבר למשאבים של ביטחון, של שלווה, של תקווה, אתה משנה את המיצגים למעלה בכל העולמות כלפיך. כשהאדם קובע בליבו, בעצם את כל הנסיבות שמציקות לו, הוא כרגע מקטין ומעיף אותם הצידה במרחב של התודעה. כשהאדם קובע בליבו, יש רק כוח אחד שהוא היחיד שמחליט. זו המציאות האמיתית הנסתרת. השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל. כשאתה משנן את זה באמת, מה קורה אצלך בתודעה? אתה מקטין את השופט, את השוטר, את הנסיבות, את תאונות הדרכים, את הבעיות שיש בחיים, את הצרות וכו'. ומחדיר אל תוך התודעה את היוד כבבקה. ואם אתה עושה את זה באמת בעבודה מנטלית, עם ריכוז באמת, עובר מסר חזק לגזע המוח. הכוח היחיד הזה שהשבירו, הסבירו לי עליו בשיעור, שהוא היחיד שמחיה את כולם כל שנייה, הרי כל כך אוהב אותי, בתשוקתו להיכנס לי לפנים משורת הדין ולהטיב לי, הוא כרגע נמצא פה, הוא מחיה אותי, והוא גם מחיה את הטיל כל רגע מחדש. הוא נמצא כאן, הוא מבטל בליבו ביטול גמור את כל הנסיבות, ואינו משגיח על שום כוח ורצון שבעולם. הוא משעבד ומדבק תואר ליבו לאדון היחיד, כן, הוא יתברך, יספיק שיתבטלו מעליו כל דינים וצונות. כך שאם כימטת את הנסיבות, הטסת אותם הצידה, החדרת אל תוך התודעה את הכוח האחד, יכול לצייר לך במדיטציה הזו את היוד כבבקי, יכול לראות איזשהו אור, יכול סתם להרגיש נוכחות של אבא אוהב, ולבטוח בו בביטחון גמור שבלב לא נשאר מקום לספק. אם באמת עשיתי את זה, מבטיח הארי הקדוש, שאם יש בעיר מגפה או סכנה, היא תפגע רק חס חלילה, באלו שהלב שלהם מלא בחרדה. אני בטוח שתשוקתו של האין סוף היא גם אלה שיש להם חרדה, להניג אותם לפנים משורת הדין, וששום דבר לא יקרה לאף אחד מאיתנו, אלא רק דברים טובים לכלל ישראל. אבל בעצם אומר הארי הקדוש על פסוק במשלי, חרדת אדם ייתן מוקש, והבוטח בהשם, שוביות כבבקה, שם הוויה, יסוגב. חרדת אדם ייתן מוקש, והבוטח בהשם יסוגב. עכשיו, הסגולה הזו, יש לה היסטוריה מאוד עשירה של ישועות בעם ישראל. בתלמוד הבבלי והירושלמי בתורת הנגלה יש שם סיפורים על מכשפות שהוכיחו את כוחן, שבאו לחשף אנשים מסוימים שהיו חזקים אצלה, קשרו במוח חזק את העינו מלבדו, עשו מזה עבודה, אומנות, וראו שהם אפילו לא מפחדים מהכישופים. אז שהמכשפות שאלו איך זה יכול להיות שאנחנו פחדים מאיתנו, הרי גדולי עולם פחדו מאיתנו, הוא אנחנו אוחזים בעין עוד מלבדו. אנחנו כבר הטבענו את דרך החשיבה הזו בתת ההכרה שלנו, לא במודע שפעם יש עוד מלבדו חלילה, פעם אין עוד מלבדו, וזה מתבלבל אצלי. הם פשוט הטביעו את זה בפנים בתת ההכרה, הם נטולי פחד לחלוטין. אנחנו רחוקים משם אולי, אבל רוצים לאט לאט כל פעם להתקרב ולהטביע את התפיסה הזו עד שתהיה לנו שליטה רגשית של ממש. הרעיון הזה, האמת הזו, המציאות הזו, עברה בדורי דורות. הסיפור, אחד המרגשים שאני קראתי, סיפור שקרה בדור הקודם, אצל אחד מגדולי הצדיקים שהיו באוקראינה. הוא ישב בבית, עסק בתורה, ופתאום הוא שומע דפיקה בדלת. פותח את הדלת, רואה שם יהודי מבוהל. אומר לו, מה קרה? אומר לו, יש לי כרגע חנות, יש רשת של חנויות שם באוקראינה. עכשיו בא הצבא הרוסי לבדוק חנות חנות. מי שלא שילם את המכס לרוסים, לוקחים אותו לגלות של 16 שנים בסיביר. תחשבו איזה צער זה, קוראים את האדם מהמשפחה שלו, לוקחים אותו לסיביר, ודאי הוא רואה שם לאיזשהו שמד, ומה הוא סובב זה אי אפשר לתאר. הוא עומד מול אותו צדיק ופשוט רועד, אומר לו, מה אני עושה? הם לא פוסחים על חנות, בודקים את זה כמו שרוסים יודעים לבדוק שם. קרא לו אותו צדיק שקורא לו בעל בית הלוי, אמר לו, תיכנס בבקשה, סגר את הדלת, ישב איתו על השולחן, הוציא ספר מסוים. איזה ספר זה היה? ספר שנקרא נפש החיים, עם סגולת האין עוד מלבדו. ואז הוא פתח את הספר והתחיל פשוט להסביר לו. אותו יהודי יושב ומקשיב בלבד לשיחה, והוא מסביר לו שיש כוח אחד שיש בעולם, ואין עוד מלבדו, וצריך לבטל בלב ביטול גמור וכו'. בזמן שהוא מסביר לו את זה במשך כ-40 דקות, פתאום נשמעת עוד דפיקה בדלת. מי זה בדלת עכשיו? אשתו של אותו בעל חנות. אומרת, בעלי, קרה פה נס גדול. הרוסים הלכו ובדקו חנות חנות. כשהם הגיעו אל החנות שלנו, פשוט החליטו לעשות הפסקת צהריים. אז הם הלכו, ישבו, עשו הפסקת צהריים. כשהם חזרו אחרי כמה דקות, הם פתאום עמדו והתלבטו. האם זו חנות שכבר בדקנו, או שלא בדקנו? למה עצרנו כאן? בסוף, איזה החלטה נפלה בליבם? בדקנו את החנות הזאת. פשוט דילגו עליה ובדקו את כל החנויות. כל היהודים שהיו שם נלקחו לגלות בסיביר. יהודי אחד מרשת של חנויות, כתוב שם בספר, הוא היחיד שפשוט חזר לחיק משפחתו. אז כשאני מסתכל על זה, אני פשוט נדהם. היו פה שני גורלות לאותו יהודי, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לוקחים אותך, קוראים אותך מהמשפחה בצער שאי אפשר לתאר, הילדים צורכים ובוכים, האישה מתמוטטת, לוקחים אותך ל-16 שנים בסיביר, ומי יודע כל דקה איזה סבל יש שם, כמה טונות של סבל. זה גורל אחד. גורל שני, לא קורה כלום, אתה נשאר עם המשפחה. מה חרץ את הגורל, לא לכאן, אלא לכאן? מהו הדבר שחרץ את הגורל? המחשבה. זה שהוא חשב בצורה מסוימת, לא דיבר, הקשיב למה שאתם מקשיבים עכשיו, זה יצר את השינוי הדרמטי בגורל, שינוי תהומי. כך שאנחנו כרגע במחשבות שלנו, כל שנייה מעבירים מסרים, וזה מה שמעצב את הגורל. לכן הקדמתי את השיחה של רבי נחמן, שבראש קומת האדם יש את המחשבה, והיא זו שמשפיעה הכי חזק על הגורל, כל שכן האמונות. פשוט מדהים. אספר לכם סיפור אישי, פעם אחת, כשהייתי רווק, הייתי לומד בישיבה ליטאית במושב אחי עזר, והיינו נפגשים כל בוקר קבוצת חברים שהחלו ללמוד בישיבה הזו, מתכנסים בשני רכבים ונוסעים לישיבה. בערב היינו חוזרים הביתה. בוקר אחד מגיע חבר עם בשורה מצערת, יש רק רכב אחד, יהיו פה כמה כאלה שלא יכולים לבוא לישיבה, שיסעו במונית או משהו כזה. לא היה לנו שם כסף למונית, היינו רווקים, ישנים שם בכולל, רוצים לנסוע במושב אחי עזר, בסוף מה עשינו? משהו שהוא אסור לעשות, הוא גם בניגוד להלכה בוודאי, ובניגוד לנשמרתם לנפשותיכם, עלינו כולנו יחד לרכב אחד. שוב שזה אסור. אני אספר לכם מה שהיה, מה אפשר ללמוד מזה. זה היה בדיוק כך, יושב נהג במושב שלו. במושב של יד לא יושב אדם אחד, ישבו שלושה אנשים. ישב אחד ושניים נדחסו שם פנימה ברכב הזה. אז במושב אחד שלושה אנשים, במושב האחורי ישבו שלושה, עליהם עוד שלושה ועוד אחד ששוכב על השישה האלה. זה בדיוק מה שהיה באותו רכב. כל כך רצינו להגיע שם, להרגיש את המתיקות של הלימוד, באותה תקופה היינו לא רואים בעיניים כמו שאומרים, כן? אנחנו נוסעים ברכב הזה, מגיעים לצומת מסובים. אנחנו רואים על המזל שלה עומדת שם ניידת של משטרה ועוד ניידת של שוטרי מג"ב. השוטר שעומד שם מסתכל ככה, והוא רואה משהו מוזר שם בתוך הרכב. זאת אומרת, זה לא אדם, זה לא שניים, זה נראה כמו גדוד שדחסו אותו. מעט המכיל את המרובה, מעין תיבת נוח כזו. הוא מסתכל, ופשוט אנחנו רואים את השפתיים שלו, הוא צועק כאילו, מה זה? ואז הוא עוצר אותו ממש בתנועות של כעס, של זעם, הוא אומר לכולם, תצאו החוצה, מי תעמדו בשורה? וזה שאנחנו מנסים להזדחל החוצה, כל אחד מהמושב שלו, אחד החברים שם צעק, חבר'ה, אין עוד מלבדו. אז כולם התחלנו לומר, וואלה, צודק, אין עוד מלבדו, מזדחלים החוצה, הולכים, אין עוד מלבדו, עומדים שם בשורה, שוטר שאומר, אין עוד מלבדו, אתם לא מבינים הרי מה מחכה לכם. תוציאו תעודות זהות, אין אף אחד מאיתנו תעודות זהות. תוך כדי שהוא מדבר איתנו, וזה כאילו מראה לנו במעין תנועות והבעות פנים, בשפה לא מילולית כזו, כאילו, מה הולך לקרוא אתנו תארים לעצמכם? אומר לכם, באמונה, זה בדיוק מה שקרה. אחד משוטרי המגב שהיו שם, ניגש בהליכה מהירה וצועק עליו, תגיד לי, אתה השתגעת, אנשים לא הולכים ללמוד תורה, את רוצה את זה על הראש שלך? מה אתה מעכב אותם? הוא שכנע אותו, אמר לנו, תיכנסו. לא רק שהוא לא עשה לנו שום דבר, הוא פשוט נתן לנו הוראה, תיכנסו בחזרה וסעו לישיבה שלכם. מה? כאילו, איך שנכנסנו קודם בדחיסה הזו, אני אומר לכם, בהבטחה נאמנה זה בדיוק מה שקרה שם. נדחסנו באותה צורה, שלושה במושב הראשון, שלושה מאחורה, שלושה מאלם, ועוד אחד נשקע, ופשוט אנחנו נוסעים ומתפקעים מצחוק. חלילה לחשוב שאדם יעשה את זה מלכתחילה. אוקיי, אז בוא ניסע בלי חגורת בטיחות, חס וחלילה. ובוא נעבור על החוק, ובוא נרים גלגל בכביש, ונסתכן ונשנן את העינות מלבדו. שם היה לנו יותר מזל משכל. מה שאני רוצה לומר, שרבים רבים הם הסיפורים של אנשים פרטיים במשפטים, במצבים קשים מאוד, בבעיות קשות, מצבים שסגר המדבר ואין קצה חוט, אין קצה אור בקצה המנהרה, והם פשוט הלכו בשינון הסגולה הזו בבוקר, בצהריים ובערב, עד שהמידע באמת חלחל פנימה. פעם בסדנאות היינו לוקחים את התרגיל הזה, אחרי שמסברים עליו מהרבה מאוד מקורות, מחלקים דפים שאנשים יטמיעו את זה חזק, אוקיי, בואו נבצע תרגילים, בואו אני אעשה את זה בקצרה, בואו נבצע תרגילים מסוימים, שיעזרו לנו באמת לשלוט ברגשות, כי הרי מה שהסגולה הזו מבקשת מאיתנו זה, תשלוט ברגשות. תשנה את המיצגים הפנימיים. אם קודם עמד לפניך השוטר הרוסי במיצג הפנימי, ואתה רועד, אנחנו מבקשים לך, קח את השוטר הרוסי, תעמעם את התמונה, תקטין אותה, תטיס אותה הצידה במרחב של התודעה, ותשגר את תמונת היוד כבב כה. תעשה את זה ותשנן את הדברים תוך כדי ותרגיע להרגשה הזו, מובטח לך שאין לך מה לדאוג. גם כל קובעך לא יבושו. איך אני עושה את זה? אז יש אנשים שמסתפקים רק בשינון. שינון שאנחנו משננים הרבה מאוד זמן, מה יקרה לו בסופו של דבר? מוטמע בתת ההכרה שלנו. אבל יש אנשים שהשינון לבד אולי לא יספיק להם. הם משננים ולוקחים את הדף של הסגולה ואומרים, ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, לבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים שלא ישלטו בו, לעשו בו שום רושם כלל ועיקר, והם משננים וכו' וכו'. יש כאלה שלוקחים חלק מהמשפט הזה, משהו שמחזק אותם מכל הסגולה, והולכים מזה ומשננים, הרעיון עובר, המסר עובר שם אל גזע המוח, מתחיל להיווצר שם הרושם עד שזה יהפוך לתפיסת התקרתית. קודם כל, בצורה הפשוטה ביותר, לשים את הסגולה הזו על הדף, בדלת, על הדלת של הבית, לפני שיוצאים, לשנן את זה. לשים את זה ברכב, ושמתניעים את הרכב, זה מקום שהוא הרבה יותר מסוכן מקטיושות סטטיסטית, הכביש, נכון? לשים את זה בתוך הרכב, לשים את זה בכל מיני מקומות שאני יכול מדי פעם להיזכר, פעמיים, שלוש ביום, ופשוט לשנן, כי אני יודע שכוח המחשבה, על פי המקורות, פועל מציאויות. כשאני הולך עם זה, אני מבטל גזרות, לא רק מעל עצמי. אומר ספר הזוהר, אם אדם אחד מחזק את ליבו באמונת האיחוד, זה סגולת האין עוד מלבדו, הוא גורם לעינה פקיחה על כלל עם ישראל. מה זה עינה פקיחה? להשגחה צמודה וחזקה יותר על חיילים בגבולות, על אנשים בעורף, אנשים בחזית וכו'. על כל העולם כולו, אדם אחד יכול להשפיע ולהטות גורלות, לא רק הגורל הפרטי שלו. כל שכן ידובר בקבוצה. כל שכן ידובר באלף אנשים. יש לנו ברוך השם, מדי יום כאלף אנשים שעולים לשיחה הטלפונית המוקלטת שלנו. מי שלא זוכר את המספר, אני אומר אותו שוב פעם בעל פה, 0774-70-20-60. 0774-70-20-60. בעלות שיחה רגילה לחלוטין, ללא שום תוספת, או בחינם, תלוי בדיל שלכם עם בזק או עם הוט. שיחה הזו היא 14 דקות וחצי, שם זה מתנתק לי. אני בכוונה הגבלתי את זה, שזה יהיה בגבול הטעם הטוב. כן. לא, כמה זה עולה, אתה שואל? לא, לא. השיחה היא במשך 14, 15 דקות, 14 וחצי דקות. עלות שיחה רגילה, אין לי מושג מה זה, כאילו, זול ביותר. עכשיו, כשאנשים עולים בעצם, מטפטפים לעצמם פעם מסגולת האין עוד מלבדו, פעם מסגולה אחרת, אבל הכל עוסק שם באינטליגנציה רגשית, בחשיבה חיובית, בדברים שעוסקים ב... חיזוק המחשבות שלנו, הטפטוף היום יומי הזה, חייב לשפר את הביצועים שלנו בלי שנשים לב. יכול להיות שאדם יהיה פתאום בתקופות חלילה קצת יותר קשות בחיים, אחר כך תקופות יותר קלות, יותר מהירות, אבל אם זה בא בהתמדה יומיומית, זה נקרא שטיפת מוח חיובית. הלוואי וישטפו לנו את המוח באופן החיובי, נכון? והמסרים יעברו אל גזע המוח בהתמדה. איפה עליתי לרעיון הזה, ולמה אני חושב שזה יכול לשפר את הביצועים? בעבר אני עבדתי בחברות שיווק. חברות שיווק שאתה צריך לקחת קבוצה של אנשים ולהנחות אותם אל ההצלחה ולהגדיל את מחזור המחירות שלהם. והיה שם איזה מישהו שאגר רעיון מעניין ואני חטפתי אותו, לקחתי אותו גם בעצמי. את כל הקבוצה שהייתי מדריך, הייתי מחייב לעלות בשעת הבוקר לשיחת מוטיבציה, זה היה אונליין, לא כמו בשיחה הזו שאפשר להיכנס 24 שעות. כל האנשים היו עולים וידעתי שהתנאי היחיד להצלחה בעסק זה החדרת מידע חיובי על פוטנציאל המוצר ועל החזון. החדרת מידע חיובי על העסק, על תוכנית התמלוגים שם, על מה זה יקרה למשפחות שלכם, מה יהיה איתכם סוף החודש וכמה כדאי להתאמץ. כשאתה עוסק בהחדרת מידע חיובי, מוח הגזע שנמצא שם בפנים, לא יודע מה קורה באמת בחוץ, הוא מקבל את המסרים. הכל חיובי, הוא מחבר למשאבים חיוביים והביצועים משתפרים. כל האנשים שבאו לאירועים הגדולים, ראו קבוצה אחת עם רמות אנרגיה אחרות לחלוטין, עם מוטיבציה אחרת. מה קורה? אלה מורעלים, מה קורה איתם? הם עולים לשיחה של החדרת מידע חיובי. אז פה זה לא חברת שיווק, זה החיים. איך להגיב לפקק תנועה, או לחניה שתפסו, או חס חלילה אזעקה, או לאישה שהכעיסה אותך, לבעל שהכעיס אותך, אתגר עם הילד, איזשהו משהו בחיים, איך נגיב? השיחה המוקלטת הזו היא שטיפת מוח לגזע המוח. זה רעיון אחד. רעיון שני, זה דיסק שמדבר מזה, יש לנו כרגע דיסק אחד שנקרא תוצאות חיים, הוא מדבר 40 דקות על הסגולה הזו עם סיפורים ושאלות נפוצות, ומדבר על עניין השינון. חוץ מהשיחות המוקלטות והדיסק שנקרא תוצאות חיים, בקרוב יש לנו איזשהו מארז של 5 דיסקים, שלוקח את הסגולה הזו של האמונה ונכנס עם זכוכית מגדלת בעיון רב. בסיום כל דיסק יש ממש תרגיל מעשי איך להטמיע את זה עוד יותר חזק. אנחנו צריכים להיות בעזרת השם בעוד 5 שנה מעכשיו אחרים לגמרי ברמות הביטחון, שמחת החיים, ברמות האינטליגנציה הרגשית שלנו. אוקיי, זה לגבי סגולת האין עוד מלבדו. יש לכם עוד שאלות? שאלות נפלאות. מצוין, המשיכו כך. אוקיי. לפעמים יש אתגרים של חרדות ופחדים שלכאורה האין עוד מלבדו הוא מאוד מאוד כללי לגביהם. זאת אומרת, אני יכול לקחת את סגולת האין עוד מלבדו בכלליות לפני שאני יוצא מהבית, לחיים בכלל, כל שכן במצבי סכנה. חרדה חברתית, משהו שהוא קצת אחר. יש לי עכשיו פחד מחברה בגלל שהם יכולים לבקר אותי בצורה מסוימת, או אולי פחד קהל. לחרדות האלה יש תרגילים רבי עוצמה באתר שלנו. סוף הרצאה אני אמליץ לך על כמה הרצאות מאוד מאוד ספציפיות. אפשר לשנות מיצגים פנימיים לחלוטין, ליצור בתת המודע מה שנקרא אזור נוחות, כשאתה נמצא במקום של נניח, שלכאורה מאיים עליך, כן? כשאתה תגיע לשם, ליד לה תרגיש יותר ויותר נוח, כאילו כבר היית שם, זה בסדר גמור. איך עושים את זה? שיטה מסוימת בהמחשה בדמיון, אחת ההצעות שלנו באתר, אני אוכל להפנות לך אליה, אפשר לראות שם תרגיל מעשי ממש לעניין הזה. עוד שאלות? מצוין. אוקיי. מעולה. זאת אומרת, מה שאתה אומר ככה, זה לא רק שאני משנן ועוצר לפני היציאה מהבית או לפני ההתנאה של הרכב את סגולת האין עוד מלבדו, אלא, אני לא עושה את זה אפילו, אלא כשביום יום פתאום יש פנצ'ר בגלגל. אז אתה אומר בעצם, הכל לטובה. עכשיו, למה זה לטובה? כי זה בא מכוח אחד, שרק הוא עשה לך את הפנצ'ר, נכון? רק הוא שלח מסמר, שלח איזה ילד שיעשה משהו. אבל בעצם המחליט היחיד, אנוכי השם אלוקיך שעשיתי לך פנצ'ר בגלגל, אתה מסכים איתי? זה בעצם עוזר לך להפחית צער ולהגיב טוב יותר. זה האין עוד מלבדו. כי מה אתה בעצם? זה קרה רק מאחד, וממילא כשזה בא ממנו הכל לטובתי הנצחית, לנסות אותי לרומם את מזלי, לראות איך אגיב כדי לקבל שפע יותר גדול, פשוט יפה. אפשר היה לומר, אין עוד מלבדו, אני יודע מי עשה את זה, תודה רבה, אני מבטל בליבי ביטול גמור את המחשבה מהנסיבות, מהאנשים, מפחית את הכעס או את השנאה ומתקדם, מעולה. כל שכן אם נשנן את זה, יכול להיות שהתגובה שלנו תהיה הרבה יותר טובה ונעימה למצבי לחץ כאלה. פשוט נהפוך את זה להרגל במחשבות שלנו. כמו שבשיעורים של אומנות לחימה, היינו מתרגלים תקיפה של יריב, או בקורסים של לוחמה וטרור בצבא. היית מדמיין את התקיפה של האדם הזה שבא אליך בשטחים עם איזה מקל או עם איזה סכין. והתרגיל הזה נמאס כי שבועות על גבי שבועות בבוקר, בצהריים ובערב מתרגלים את ההגנה ואת ההתקפה בפני אותו תרגיל. יאללה, בוא נתקדם. המפקד אמר, אתה צריך ליצור את השינון בפעולות האלה, זה יהיה לך לתוך התת מודע, כשאתה באופן אוטומטי תבצע את התרגיל הזה במצב של לחץ. מצב של לחץ, התת מודע יתפוס פיקוד אצלך, והוא יבצע את התרגילים שחשבת עליהם. זה העניין. גם באומנות התגובה זה כך. בהתחלה אני כועס, כרגיל, אבל ההתאוששות שלי משם היא הרבה יותר מהירה. זה כבר שיפור ראשון. אחר כך אני כבר פחות כועס, אחר כך דברים קטנטנים לא מכעיסים, אלא הדברים היותר גדולים מכעיסים, וגם שם אני יכול אם אני רוצה להתקדם. בעזרת השם. שאלות. שאלה טובה. מצוין. בעצם הוא שואל, יש לנו את סגולת האין עוד מלבדו, ויש את המשפט הבסיסי של הסוגסטיה שאנחנו משננים, נכון? כשאנחנו עושים כל תרגיל. אחרי שינוי העדות בלבדו, אין ספק שהתודעה הופכת לקרקע הרבה יותר פוריה לקבל את הסגולה הזו. נכון? אני בעצם, אני לא רק במצגים הפנימיים מקטין את הנסיבות שאומרות, אין סיכוי, אל תאמין, יש ספק. אני מקטין אותם ומשעבד ומדבק תואר לבבי לאדון היחיד, אין עוד מלבדו וכל ישועה עכשיו אפשרית. ואז אני בעצם משחיל פנימה אל תוך התודעה את השינון של הישועה שמתחוללת. אני אישית עושה כך. רק שבסדנה לא אומרים גם את זה וגם בשיעור ראשון, גם וגם וגם. עכשיו אפשר לדעת איך משלבים. עוד שאלות? כוח המחשבה, תת מודע, סגולת אין עוד מלבדו, משהו בעניין? אוקיי. כשאני מאמינה בדבר מסוים והוא לא קורה, למה זה לא קורה? ואיך, מתי אני יודעת שהאמונה הזו אמורה למשוך משהו שהוא לא כדאי לי? זה מה ששאלת בעצם. יש לנו קודם כל חיוב, על פי תורת ישראל, שבשעת צרה, מצוקה או חוסר, אדם חייב לצפות ולקוות לישועה. אוקיי? אלה שלוש שאלות ששואלים את האדם בבית דין של מעלה, כך אומרת היהדות. אחת מהם זה האם ציפית לישועה. ויש לנו מקורות שמראים שדובר בישועה פרטית גם כן שלך. שרצה להסתכל בסוף ספר שנקרא פלא יועץ, באות תשועה, שם הוא כותב. ישאלו אותך, יקחו לך את כל מסכת החיים, שאלו אותך, תגיד לי פה שהיה מינוס בבנק, למה לא הפעלת את כוח הכיווי? כאן, שהייתה בהם הילד ההיפר-אקטיבי, למה לא הפעלת את כוח הכיווי? שם, שהייתה בעיה כזו, למה לא הפעלת את כוח הכיווי? אתה יודע מה יכולת לקבל? כן, כן. אז כשאני נמצא בחוסר, בצער מסוים, באתגר מסוים, אני חייב, על פי היהדות, להפעיל את כוח הכיווי. אוקיי? עכשיו, כוח הכיווי, אני צריך להפעיל אותו בצורה כזו שאני מתחיל לשכנע את עצמי שוודאי לפני משורת הדין צריכה להגיע ישוע, כי אין סוף נימוקים שדיברנו עליהם בשיעורים קודמים. איפה הבעיה? שאנשים מפעילים את כוח הכיווי והאמונה בישועה דרך פרט ספציפי מסוים. זאת אומרת, הישועה צריכה לבוא, דוגמה אם זה רפואה, הוא מכוון את זה דווקא לכדור הספציפי הזה, או לתרופה הזו, או לרופא הזה. שבעצם מה שאומרת לו היהדות, קח את כוח הכיווי ואמונה ותתה אותו על כלליות, על, באופן כללי על ישועה שוודאי תתחולל בעניין הבריאות שלי. מאיפה? ההשגחה יודעת מי המשליחים הכי טובים. אני אעשה את ההשתדלות, אני אלך לרופאים הכי טובים, אני אבדוק, אני אשאל, אני ארים טלפונים, אבל לא להתמקד בישועה ספציפית. אותו דבר בעניין פרנסה. אדם צריך לייצר את האמונה המעצימה שמתחולת ישועה בפרנסה, ואין את זה שיעורים קודמים, אבל הוא בעצם לוקח את זה ומכוון את הישועה בפרנסה דווקא מהעסק הזה, דווקא מחברת השיווק הזו, דווקא מהפרויקט הזה, ושם הוא לוחץ, ושם הוא מכוון, ואומר לך, זה לא קורה. אתה חייב לקחת את זה על כלליות שפע שמתחולל בפרנסה, שם לייצר את האמונה. ולאו דווקא מהחברה הזו, כי זה מעין דחיקת השעה. אתה יכול ללחוץ במקום שאתה יכול להרוויח $500 ולהתכונן לרעיון עבודה הזה וללחוץ שזה דווקא משם תבוא ישועה, שמקום אחר מחכים לך $500,000. למה לדחוק את השעה? כך שאמונה חזקה, מעצימה, בבריאות באופן כללי, בישועה בעניין השידוך באופן כללי, בעניין הפרנסה, בעניין שמחת החיים, בעניין סילוק החרדה והפיכה של שלווה וביטחון, בכלליות, אמונה כזו, אם נדע גם איך לייצר אותה, זאת אומרת אני מאמינה, כשאני אומר אני מאמין, באיזה רמה, באיזה מפלס של השכל? האם זה אמונה עדיין במקום שיש ספקות, או במקום כזה עמוק במפלסי השכל, ששם באמת אין ספקות? הרב אליהו דסלר מכנה את חלקי המוח שלנו בשני שמות. הכוח השכלי והכוח הבהמי. הכוח השכלי היום מבינים שזה המודע, זה החלק שיש לו את היכולת האנליטית יותר, לסתור, לאמת, להתווכח, לחקור, לשאול, להסתפק, נכון? אם האמונה שם, זה עדיין לא אמונה, זה מהשפה ולחוץ. או אמונה חזקה, אבל לא באמת כמו שיכולה להיות. אם האמונה שקעה בתוך הכוח הבהמי, למה קוראים לתת מודע זה כוח הבהמי? כי אין לו, הוא לא שואל שאלות. אם באמת אותו שר באומות העולם חשב, רק חשב, האמין, שהוא שתה בכוס החלב של הרמב״ם, שהרמב״ם נתן לו רעל, לא היה שם הרי רעל. הוא האמין שזה קרה, אז המיצג הפנימי של הרופא הרמב״ם השפיע על מערכת העצבים ונקראו לו האיברים הפנימיים אחרי כמה ימים, והוא נפטר. למה? כי האמונה הזו חדרה למקום ששם כבר אין ספקות, אין מציאות של ספק. אז אם האמונה בישועה שמתחוללת תיווצר בתת ההכרה, תחדור לשם פנימה, זה לא בכוח, יש תהליך, מעין תהליך של תכנות ממש ליצור את זה, אז אתה יכול לדעת שישועה כבר באה. עוד... נכון, אבל יש תרגילים מסוימים, היות ואתם פעם ראשונה כאן, דיברנו על תרגילים מאוד מסוימים, כללים שקשורים במוח, שאנחנו נעשה אותם, אנחנו חייבים לייצר את הרגש הזה שנקרא אמונה. גם אם כרגע לכאורה הנסיבות מראות בדיוק ההפך, וההיגיון אומר, אין מה להאמין כאן. אם אני אעשה תרגילים מסוימים, אני בעצם מעביר מסר לילד הקטן שבפנים, הוא מקבל את זה בשיא התמימות והרגש, במילה נוצרה האמונה. ואז תתחולל ההשפעה גם בחיבור למשאבים וגם בהשפעה כלפי חוץ. הדיסק הראשון שלנו, שליטה במצב הרוח, מדבר על איך מתחילים ליצור בתת ההכרה, ברמת השליטה ברגשות, את האמונה המעצימה הזו. אוקיי? תוכלו להסתכל שם או בהרצאות באתר שלנו, ללא עלות, יש שם עשרות סרטונים, שם יש הדרכה ממש כללית יחסית, איך לייצר אמונות בתת ההכרה. עוד שאלות? לגבי הסדנה, אוקיי. בעזרת השם בשבוע הבא, כאן ביום חמישי, בשעה 6:30, בשעה 6, אנחנו מתכנסים, 6:30 צריכים להתחיל, מתחילה הסדנה שלנו. זו נקראת אצלנו סדנה א', ממה היא מורכבת? היא מורכבת בכל מפגש יש לנו שתי הרצאות. הרצאה אחת של שעה ורבע בערך, הפסקה של כיבוד קל, ושוב פעם שעה נוספת. לאחר מכן חצי שעה של רב שיח. במהלך המפגש הזה שכולל סך הכל 3 שעות, מקבלים קלסרים עם תוכן כתוב, ומתרגלים אחד עם השני תרגילים מסוימים, אחרי שמסבירים בתובנה מסוימת. שבוע לאחר מכן, שוב פעם 2 הרצאות עם הפסקה ורב שיח, ופעם אחת נוספת. בעצם חמישי, חמישי, חמישי. המטרה של הסדנה היא עיקרית ואחת. לפתח שליטה באמונות התת-הכרתיות שלנו. אוקיי? עכשיו יש מגוון של תרגילים שיעזרו לנו לעשות את זה, יש אחד שמתחבר לתרגיל מסוים, יש אחד שזה לא מדבר עליו, יש תרגיל אחר שהוא בעצם יותר קרוב לנפשו. יש כאלה שאומרים, אני רוצה להרחיב את דרגז הכלים, להשתמש בכל הטכניקות. אם אני אצבור מיומנות בלהשפיע על תת ההכרה שלי, בעצם מתחיל להשתמש באחד מכוחות הנפש הכי חזקים שיש לנו בעולם הזה. אמונה תת הכרתית. אני רוצה לסיים ככה בסיפור או שניים. יש לנו, אני פגשתי לפני תקופה של... שנה וחצי, בנסיבות מאוד מאוד מצערות, אישה מסוימת, בבית חולים. אישה הזו הסתכלה לי בעיניים ואמרה לי, אני מבקש שתתפלל עליי בבקשה שלא אקום מחר בבוקר. התחילה לספר על הצרות שלה. סליחה עם כבודכם, בעיה של משקל עודף סוכרתית, ברמה מאוד גבוהה, מעל 400 משהו סוכר, מזריקה אינסולין כמה פעמים ביום, קולסטרול בשמיים, הרבה תרופות של קולסטרול, שומנים בדם, לחץ דם. כאבים ברצועת הגב התחתונה, הרופא אומר לה שזה סימנים חלילה על אירוע לב, בגלל מחלת הסוכר שלה, בעיות בראייה, בעיות מבית, מבחוץ, היא פשוט לא הטעם בחיים. עכשיו, הייתה לי אמונה חזקה, שאם האישה הזאת תבוא לסדנה א', ותלמד איך לשנות את האמונות שלה בתת ההכרה, התחוללו שינויים פיזיולוגיים, שינויים בחיבול למשאבים, במוטיבציה ובהסתכלות אחרת, והיא תתמודד טוב יותר עם האתגר שלה. היא באה לסדנה, נתתי שם דוגמה אחת מאוד חזקה, מה זה כוח של אמונות ששוכנות בתת ההכרה, ממחלה נפוצה, שיש אותה לצערנו לעשרות אלפים בישראל, שקוראים לה ריבוי ישויות, או פיצול אישיות. שמעתם על זה? הייתה תוכנית כזו אצל אמנון לוי, על אותה אישה בת 24, שיש לה 19 ישויות שונות באותה גולגולת. מה זה פיצול אישיות או ריבוי ישויות? ממה זה נובע? תראו לעצמכם שיש פה עכשיו איזשהו אדם שקוראים לו משה. האדם הזה חלילה חווה איזושהי התעללות פיזית, מילולית, משהו נורא בחיים שלו. הוא לא יכול להתמודד עם הכאב המצער הזה. לתת מודע יש מנגנון הגנה. הוא מייצר לו באותה גולגולת אישיות נוספת. בעצם באיזשהו שלב, כשקשה לו ביום יום, ברמת האמונה התת הכרתית הוא קופץ ממשה ליצחק. עכשיו, ליצחק אין את הבעיות של... משה, נכון? אין לו את הצרות שלו, אין לו את הבעיות. הוא אדם מאוד מאושר. כשאפשר, הוא חוזר בחזרה למשה. מה שהוכיח שם אמנון לוי זה שהאישה הזו קופצת לאישות האחרת, יש לה זיכרונות אחרים, כישרונות אחרים, יכולות אחרות שהיא לא למדה אותה מעולם, פשוט מדהים, כך היא בורחת מהדברים הקשים. עכשיו יש מחקר, ספר מדעי מחקרי של פרופסור שנקרא מייקל טלבוט, סופר מדעי, סליחה, שהוא מוכיח מחקרית שאנשים נניח כמו משה, היו באישיות הרגילה שלהם והייתה להם מחלת סוכר. כשהם קפצו ליצחק, מה קרה למחלת הסוכר שלהם? היות והשתנתה פה האמונה ברמת תת ההכרה שעכשיו הוא אדם אחר, זה לא מן הצגה. בתת המודע יש אמונה שהוא עכשיו אדם אחר, כל הסוכר התאזן. כאילו התת מודע אומר, ליצחק יש סוכר, אבל למשה יש סוכר, אבל ליצחק אין סוכר. אז הלבלב מתחיל לתפקד, התאים נעשים גמישים, ויש ייצור מוגבר של כדוריות דם לבנות, פשוט מדהים. לקחו במחקרים אנשים שהם שמאליים, והוא שכשהם קופצים לישות האחרת שלהם, ממשה ליצחק, הם הופכים בשנייה אחת לימניים. כדי שאנחנו נהפוך משמאלי לימני, כמה עבודה אנחנו צריכים לעשות? שנים, נכון? כדי לשנות מי יודע כמה כישורים מצביעים במוח. שם זה קורה בשנייה. כשמשה חלה באלרגיות מסוימות, אני אומר, זה אלרגיה? הבן שלי, למשל, יש לו אלרגיה לביצים במצב מסוים. כשאדם אוכל משהו שהוא אלרגי אליו ברמה מסוימת, אתם רואים שהלשון שלו מתנפחת, השפתיים, הוא לא יכול לנשום, הזמנו אמבולנס, דבר נורא, אלרגיה זה דבר מאוד מסוכן. כשמשה הוא אלרגי ברמה חמורה, והוא קופץ באמונה התת-הכרתית לישות האחרת, אין לו את האלרגיה, תוכל להכיל אותו כמה שאתה רוצה, משהו אלרגי. אנשים שקיבלו עקיצה של צירה, רואה את הרעל שמתפשט בגופם, כשהם קופצים לישות האחרת, איך הגוף יודע לייצר בייצור מוגבר משהו שיבלע את הרעל וישמור אותו עד מתי? כשהם קופצים בחזרה לאותה דמות, הרעל משתחרר ויש להם הפעם את הכאבים של העקיצה. עוד דוגמה אחרונה בעניין הזה, אנשים שהיו תחת הרדמה מלאה. מזריקים לבן אדם חומר והוא בתחת הרדמה מלאה, אתם יודעים מה זה אומר? תחת הרדמה מלאה? שלא נצטרך? שחותכים את האדם בסכין, בניתוח, הוא לא מרגיש את זה. זאת אומרת, זה הרבה יותר עמוק משנה, נכון? כשאנשים ברמת משה, שיש להם פיצול אישיות, היו תחת הרדמה מלאה, ואיזשהו גירוי מסוים, שנאמר בחדר משהו וכו', באיזשהו גירוי מסוים יצא שהם קפצו בגולגולת, בתת המודע, לדמות האחרת, מה לדעתכם קרה להם? התעוררו מהרדמה מלאה. התעוררו, קמו, מה קרה, איפה אנחנו נמצאים, שהם חזרו לדמות הזו, הם פשוט צמחו ונפלו. אז אני שואל אתכם, מה בלה את כל אותם חומרים מרדימים והכביא אותם באיזשהו מקום בגוף ושחרר אותם? שוב פעם, אמונה תת-הכרתית. האם זה פועל גם על מחלות סרטן? זאת אומרת, אם היינו עכשיו קונים את התואר האקדמי הזה, לדעת ליצור מיוזמתנו אמונות בתת-ההכרה, תוך חודש, חודשיים של עבודה על עניין מסוים, 30 יום. מה אנחנו יכולים להרוויח על דבר אחד שנתמקד בו ואחר כך לאט לאט יותר? האישה הזו נורית, אישה לא דתייה, גרה בראשון לציון, הגיעה לסדנה, שנה את הנושא הזה לאמונות תת-הכרתיות. מה יש לי עכשיו דבר אחד אני יודעת? אני לא מתמודדת עם נסיבות החיים. אני מתמודדת אך ורק עם אמונות שמצויות בתת-ההכרה שלי על החיים, ואותם אפשר לשנות. אין בעיה. מה אני צריכה? היא לקחה את אחד התרגילים של ילדים בסדנה א', מה שיהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא. היא החלה לעשות את התרגילים במלוא המרץ, העוצמה, כי הגיע, רישה שהגיעה לסף התאום. תוך מספר ימים, כל הסובבים אותה יגידו שהיא שינתה את הגישה שלה. יש יותר מוטיבציה, עדיין עם כל הבעיות ובעיות הנשימה והסוכר. אחרי כארבעה חודשים, היא עמדה בקהל גדול של נשים אצלנו בסדנה, עם בדיקות הדם שלה. בהרצאה שהייתה לזה בטלוויזיה, אני ראיתי את בדיקות הדם של האישה הזו. הרופא אמר לה אחרי שלושה ומשהו חודשים, תפסיקי להזריק אינסולין. היא כבר לא מזריקה אינסולין, מעל שנה וחצי. למה? כי הסוכר שלה, זה לא שזה עכשיו ריבוי אורות. הרופא אמר לה, הסוכר שלך ברמת 80-84, מצב אופטימלי. הדברים השתפרו. הקולסטרול, אני מראה את בדיקות הדם שם, איך המגלצ'ה יורדת לפי מטה, התאזן. הסוכר התאזן, השומנים בדם, הלחץ דם. היום מדובר באישה שהפחיתה עשרות קילוגרמים ממשקלה, היא לא נלחמת בעצמה בדיאטה הזו, יש לה בריאות אחרת לגמרי, אבל היא גם קנתה יכולת לעשות את זה עכשיו על פרנסה או על דברים אחרים. אמונה תת-הכרתית תשפיע על פרנסה, תשפיע על גורל, תשפיע על לב של אדם אחר ביחס שלו כלפיי. האומנות הזו היא מהחשובות ביותר. סדנה א', שלושה מפגשים של שלוש שעות עם תוכן כתוב וכל זה, רק בשביל דבר אחד. בואו ניקח את האומנות הזו ונלמד להשתלט עליה בעזרת השם. אז תודה רבה לכם, יש כעכשיו שיעור נוסף. מי שירצה ישמע את השיחה המוקלטת. אגב, השיעור הזה מוקלט באתר שנקרא שמיים, ועם הזמן יהיה גם באתר שלנו. אז תודה רבה לכם, ומי שירצה, נתראה בשבוע הבא.